עמוד למד ג' שער שני, שורש הענווה. שיחשוב בעצמו בעוד שהוא שלב ושקט, בריא ועשיר, אשר הבורא ברוך הוא היטיב עמו טובה. אם כן, לא לייחס לעצמו את הטובה. הבורא היטיב עמי. למרות שהפיתוי הוא גדול, הפיתוי הוא גדול לחשוב שהטובה הזו היא בי וממני, הפיתוי הגדול, כי סוף סוף אני מרגיש אותה אצלי, הכסף בכיסי, החוכמה במוחי, הבריאות בגופי, הפיתוי הוא עצום וגדול לחשוב שבי הדברים מתחילים. לכן שורש הענווה זה לדעת ולהרגיש במצב כזה שאני שלב ושקט, בריא ועשיר. לכאורה אין לי שום סיבה לתלות את מצבי במישהו אחר, אין לי שום סיבה לזעוק, כי הכל מונח בי, הכל בסדר אצלי. לכן זה מבחן עצום לענווה. האם גם במצב כזה אתה תזהה את החסד האלוקי שהוא זה שהביא בגבולך את השלווה ואת השקט, את הבריאות ואת העושר? זה תרגיל הכרתי לא פשוט. הרבה מקטרגים יש כנגד החשבון האמוני הזה. האנוכיות של האדם, הרגשת אני ואפסי עוד, הרגשות לא פשוטות שממקדות את האדם במחשבה מעגלית של לי יאורי ואני עשיתיני. הכל מתחיל בי, אני עשיתי את עצמי, את האושר שלי, את הבריאות שלי. לכן, וזה נבחן את הענווה, כמה האדם מסוגל לומר, מידך הכל, ומידך נתנו לך. חשבון נפלא. אשרי הזוכה. אז שורש הענווה שיחשוב בעצמו, בעוד שהוא שלב שקט, בריא ועשיר, אשר הבורא ברוך הוא היטיב עמו טובה. הבורא לא נעלם מן התמונה, כן? הבורא נמצא בתמונה. הוא מאוד מרכזי בה, ובחינת המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, למרות שלנגד עינינו נראה שהשמש זורחת מאליה ולא צריכה אותה עוד, אבל בצניעות עצומה הקדוש ברוך הוא מזיז את הכל. בכוונה הוא יסווה והסתיר את עצמו, גם בגלל עומק צניעותו יתברך, אבל גם כדי לנסות אותנו. אז גם בשעה שאתה שלב שקט בריא ועשיר, והדברים כביכול מתנהלים על מי מנוחות, על פי איזושהי חוקיות של התמדת השפע, אתה בריא ביום ראשון וביום שני, לכאורה אפשר לתלות את הדברים באיזו חוקיות מסוימת, מכנית. לא. יחשוב בעצמו. המחשבה הזו צריכה להיות מחשבה לא מן השפה ולחוץ, לא מחשבה חיצונית, אלא יחשוב בעצמו. המחשבה צריכה לנבוע ממקום פנימי בתוכי. המחשבה הזו צריכה לקבוש אותי. יחשוב בעצמו. מה יחשוב? אשר הבורא ברוך הוא היטיב עמו טובה, ושהוא אינו ראוי לה. מה שנקרא חסד נטו. אתה לא ראוי. אולי היא צריכה לחש לך שאתה חשוב, וצריך לשרת אותך, ומגיע לך. יכול להיות. לא מחס. אבל לא. משפט הענווה לא כן הוא. משפט הענווה שומר אותך מפני מחשבת ישות. אני. שומר אותך. גם בשעה שטוב ונחמד לך, אתה מזהה את עצמך כעין, שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עמו. ודאי, אשריך. אשריך שריבונו של עולם רוצה להיטיב לך. זה גדולתך. שהקדוש ברוך הוא מצפה תהילה מגושי אפר. הוא אשריך שהקדוש ברוך הוא בחסדו מצפה ממך לעשייה, לשותפות עמו, לפעול עם אל. אשריך, לא בגלל שאתה ראוי. מצד המציאות הפרטית שלך אתה לא שווה כלום. שונה. כל הערך שלך זה רק מצד שהקדוש ברוך הוא בחר בך לעשות את רצונו, העניק לך כלים לשם כך, העניק לך שכל, העניק לך מידות, העניק לך כוחות, רק זה ערכך. מצד מה שהוא בחר בך לשרת אותו. אתה חייב לזכור את הדבר הזה. כל רגע, כל עוד הנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, כל רגע שאדם נושם, כל עוד נשמת אפו בו, אדם חייב לדעת שהוא חי בחסד ולא בזכות. זה, כן, עומק, הכרת הענווה. הענווה מלשון עניות, אבל זה לא ענייה אלא ענווה, כי הוו, על ידי מצב הענייה, על ידי מצב העוני, אני ממשיך, הוו זה אות ממשיכה. הוו זה אות ממשיכה. על ידי תחושת העוני שלי, מי אני ומה חיי, על ידי זה אני ממשיך שפע אלוקי אליי. זה הענווה. אם כן, הענווה זה הוו המחברת בין שמיים וארץ, כאשר האדם יודע שהוא עני. אם כן, יחשוב בעצמו, אשר הבורא ברוך הוא איתי ועימו טובה, ושהוא אינו ראוי לה, ושיחשוב גדולת האל ורוממות תפארתו, ויחשוב מה אני. יחשוב גדולת האל ורוממות תפארתו, זאת אומרת ששום מצב העשירות שלו לא יעכב אותו לשים את הכתר על ראשו של הקדוש ברוך הוא. כן? כי יכול להיות שהוא יגיד, נכון, אני עשיר ובריא, וגם הקדוש ברוך הוא חזק וטוב, אבל גם אני. יש שותפות. לא. אתה חייב לתת את הכל הקדוש ברוך הוא. יחשוב גדולת האל ורוממות תפארתו, ויחשוב מה אני. כל הגדולה לך, ואני, מה אני. זה החשבון. בזה מתמצא חשבון הענווה. חשבון הענווה מגיע לפסגתו, כאשר אני נותן את כל הגדולה לשם יתברך, כל הגדולה שמברך. ומה נשאר לי? אני ענף. אני כלי. כן? אני כלי. אני אפס גדול שבתוכו אפשר להכניס המון. אני אפס שאין לי מעצמי כלום. אז מה אני? אני סק ריק. גדול, 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 גדול. אני אפס גדול, גדול, גדול. מכיוון שאני אפס גדול, אפשר להכניס בי הרבה. אני ריק. אני מצפה להשפעה. אני נזקק. אני זקוק לסעד אלוקי. אני לא נשען על בינתי. אני מזהה את עצמי כטיפוס מקבל. כל כולי ריק אינסופי. ריק אינסופי של תשוקה, של הזדקקות, של צורך. צורך באוויר לנשימה. צורך בחוכמה. צורך בבריאות, באושר. כל כולי צורך, כך אני מוגדר. אני מוגדר ככל כולי משאלת לב. רק משאלות יש לי. אין לי כוח למלות אותם בעצמי. אני מרחבי אין סוף של ריק. ותל שבעתה מן העבודה. ודווקא מתוך העניות הזו, הקדוש ברוך הוא פונה אל האדם, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו, כי יש איפה להשפיע. יש כלי. אבל אם אתה מסתדר לבד, אם אתה חושב את עצמך למשהו, הקדוש ברוך הוא לא משפיע. כי אין איפה להשפיע, אתה מתחרה בו. אתה דוחק רגלי שכינה. אתה מסתדר יפה לבד. אומר לך ריבונו של עולם, אתה רוצה להסתדר לבד בלעדיי? אתה רוצה להסתדר לבד בלעדיי? אני אעזב אותך ליד המקרה. אם אתה רוצה להסתדר בלעדיי, אם אתה חושב שאפשר להסתדר בלעדיי, אני אניח אותך לדינמיקה הטבעית של המציאות. הדינמיקה הטבעית של המציאות, מה שנקרא כוחות הטבע, כוחות מאוד קשים. יש חזק, יש חלש, עת לבכות, עת לצחוק, יש 24 עיתים. עולם הטבע הוא מתנהג בכללים שקורא להם הרמב״ם, כל מי שאינו צדיק אומר הרמב״ם, הוא נופל תחת הטבע. ליפול תחת הטבע, לכללי המשחק של הטבע זה לא פשוט. היום אתה בריא, מחר אתה חולה. חצי מידת הדין. בקיצור, לא טוב ליפול ליד המקרה. כפירים רשו ורעבו. גם הכפירים שהם נורא חזקים ומלכי החיות, בשנת בצורת לא יעזור להם שום דבר. בשנת בצורת לא יעזור להם כלום. יש סרט של וולט דיסני, אתה אומר.
בעצם נתונה לחסדי הגשם,
אז זה בתוך
המסדים.
יש סרט בנשיונל גיאוגרפיק, יש סרט בנשיונל גיאוגרפיק על בצורת חזקה שהייתה באפריקה. בסוף נשאר רק איזה אגם אחד, התנינים שורצים בתוך האגם יחד עם ההיפופוטמים. יש ביניהם, בין התנינים להיפופוטמים, יש הסכם בלתי כתוב שהם לא נוגעים זה בזה. תנין זה דבר מסוכן, אבל הם לא עושים כלום להיפופוטמים. ואז רואים את החיות שבאות לשתות באגם, כי אין כבר מים, זה מקור המים היחידי. והחיות מסכנות את עצמן. כל שתיית מים כזו, סכנת נפשות. התנינים באים קרוב למקום שהחיות שותות, ומסתערות, כן? על הזברה, על הקופים, על פי רוב החיות מצליחות לברוח, אבל אם פעם לפעם אתה רואה איזה קוף טרח, צולל, המצולד. מה לעשות? וגם החיות מגיעות לשם. הלוויות, שדופות כאלו, דקות בשר ורעות מראה, מגיעות ככה לשתות באפיסת כוחון. גם החיות, כפירים, רעש וברב. ודורשי השם לא יחסרו כל. כי הם עולים, דורשי השם, לחוקיות העליונה. והחוקיות העליונה זה היכולת האלוקית. ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. זה מצב הענווה. מצב הענווה, אם כן, זה הידיעה המתמדת שכל מה שיש לי זה בא מעת הבורא יתברך. כן? למרות שיש לו כל טוב ושפע גדול, תמיד הוא מעניק את הגדולה, כי לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. למרות שאני מלך, אבל לך השם הגדולה, וממך באה לגדולתי. ושיחשוב גדולת האל ורומות יפרטו ויחשוב, מה אני? הלא אני בריאה שפלה מאוד, ואני בעולם השפל והקלה. כל כולי מצד עצמי נתון בתוך החוקיות של השפלות והכיליון. מיום שאני נולד, בעצם יחד עם השמחה הגדולה של הוריי, כבר מתחילה, כן, הצער מתחיל, כי כבר יש לי יום אחד פחות לחיות. נולדתי היום, אז יש לי רק כך וכך שנים. מחר יהיה לי עוד פחות. מהיום שאני נולד, אני כבר בעצם מתקרב לסוף ימי. מאין אתה בא, לאן אתה הולך. זה מצב האדם. זה מצב האדם מצד עצמו. אם אתה רוצה לדעת באמת מי אתה, אז דע מאין אתה בא, לאן אתה הולך, ובפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אתה נמצא בתוך המעגל הזה. מאין, לאן ובפני מי. זה מציאות האדם. מצד עצמו הוא טיפה שרוחה ורימה ותולעה. מצד עצמו. זה מצבו האישי. הוא נתון למשמעת אלוקית שתשפוט אותו ביום מן הימים, והיא שופטת אותו יום יום, שעה שעה ובזמנים מיוחדים, כדוגמת ראש השנה וכן. זה מצב האדם. לא תוכל לברוח מתוך המעגל הזה. לא תצליח לברוח מהעובדה שאתה טיפה סרוחה והולך למקום רימה ותולעה. זה החותם שרובץ עליך כל ימיך מצד הגוף, מצד היותך בעל גוף. אתה צרוב. אתה צרוב בחולשה אנושית. אין מה לעשות. אתה רוצה להימלט ממנה? אל תעמיד פנים שאתה מלך. כי תמיד תישאר. גם אם תהיה מלך ותשוויץ באוצרות שלך, תמיד אפשר לומר, המלך הוא עירום. מאיפה באת? אתה עושה את הצרכים בשירותים. פרעה הרגיש את החרפה העצומה בהזדקקות שלו לנקביו. זה חיבל מאוד בתוכניות ההתנשאות וההתיימרות שלו. אז הוא היה מעלים מן הבריות שהוא נזקק לנקביו, היה הולך ליאור ועושה שם את צרכם. ניסה להסתיר את המום הזה, להסתיר את החותמת של השפלות הזו. כל מיני אופנים אדם מנסה להסתיר את השפלות שלו. יש מי שנסה להסתיר את זה על ידי הסוואת חוסר ידיעות, כדי שלא ידעו שבעצם הוא לא יודע הרבה. הוא מעמיד פנים שהוא יודע, הוא לא מלמד לשונו לומר איני יודע. שואלים אותו שאלה בהלכה שהוא לא יודע את התשובה, הוא משיב חצאי דברים, מבלבל את הבריות. כל אחד מסווה את החולשיה באופן אחר.
דוד המלך,
רבי שלום. קופת שרצים. מה?
לא מתחשב לך
השם הגדולה. הוא אני תולעת ולא איש, כן, דוד המלך. כן, קורבנו, לפני התפילה, לא?
כן.
כן. מה חיינו, מה אנחנו, מה אנו, מה חיינו, מה גבורתנו, כאפס וכאיים וכו', כן. נכון, נכון. אדרבה, זה הכרה מאוד אצילית של האדם. ההכרה...
דיברנו מלכים, מעולם הטבע, מעולם היסטוריה, ועוד מלך יהודי, מעולם ההיסטורי, שהיה לו עוצמה, שהוא היה...
אבל הוא ידע למי...
אבל הוא ידע...
זה מאוד חשוב. זה שורש הענווה. אני בעולם השפל והקלה, ויחשוב עוד, ללכת עוד פנימה. ויחשוב זה עוד מחשבה. התחלנו ויחשוב גדולת האל, ויחשוב מה אני, ויחשוב כל מעשים. כל מחשבה כזו זה פאזה נוספת בענווה. כן? עוד פאזה. עוד עומק יש לענווה. מה המחשבה? מה כעת המחשבה? ויחשוב. כל מעשים טובים שאוכל לעשות אינם כי אם טיפה מן הים נגד מה שאני חייב לעשות. כן, זה כבר מצד מידת הדין. מצד מידת הדין, אין גבול למידת ההתבטלות שהאדם צריך להתבטל. אין גבול. זאת אומרת, גם אם אתה עושה מעשים טובים. מקודם אמרנו, מה אני בריאה שפלה. שאמרנו שפה הענווה מתפתחת על בסיס של הכרת האפסות של האדם. פה, אנחנו כבר דנים במצב השלמות של האדם. ששלמותו זה מצד המעשים הטובים שהוא עושה, מתוך נאמנות לשם יתברך. כן? הנה ריבונו של עולם, אני עושה את רצונך. אולי עכשיו אני אחשוב על עצמי משהו טוב? עכשיו אני יכול לחשוב על עצמי משהו טוב? אז גם כאשר הוא עושה טוב, לפני שהוא מקיים מצוות, מה אני ומה אני, מה חיי? ועכשיו שהוא מקיים מצוות, סוף סוף הוא שר למשמעת השם, לכאורה פה יש מקום להרגשה טובה. אז יש כמה דרכים כדי, כן, לנקב את הבלון הזה. אבל פה הוא מציע דרך אחת, גם אם זכה דעתך עליך, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. בעצם בלימוד התורה שלך, אתה לא קונה לך שם וגדולה. אתה בעצם מקיים את צו היצירה שלך, כי נברא בצלם, כיהודי, ללמוד תורה. אבל פה אומר דבר נוסף, גם אם עשית מעשים טובים הרבה, עדיין אתה לא יכול להיות מרוצה מעצמך. למה? כי זה כאפס וכאין ביחס להתבטלות הרצון שנדרשת ממך לעבודת השם יתברך. או, זה או. איך אתה כן יכול להתייחס לזה?
יש לי אסטרטגיה, זאת אומרת, אני עשיתי משהו בחלק מהאסטרטגיה, אבל עדיין יש לי כל כך הרבה עוד...
יפה, יפה. כלומר, אני בהחלט רשאי לבוא ולומר, ברוך השם, חלקיות השלמות שהשגתי בעבודת השם שלי, זה כוח מניע להסתכל על אופק חדש של מחויבות. ככה האדם שומר על ענווה, כי כל שלמות שהוא קונה היא בעצם חומר דלק בשביל התבטלות נוספת. אז תמיד עומד לגד עיניו חובת ההתבטלות. אם כן, קניתי בסיס, הנחתי יסוד, וזה מאפשר לי לראות אופק חדש של חובה. כן? אז תמיד אני בחשבון של מה חובתי ואסנה, ולא מה זכותי ואשוויץ. לא, כי הזכויות אף פעם, הן לא מגדירות את השלמות שלי. הן רק פתח לאתגר נוסף, להתקדמות נוספת. תכלית הידיעה שלא נדע. כלומר, ככל שאדם יודע יותר, הוא יודע שהוא לא יודע. פעם חשבו המדענים שבתוך כמה וכמה שנים כבר ידעו את הכל. התחילו להתפתח, מיקרוסקופים התחילו להתפתח, פתאום מצאו עולמות שלמים שלא מבינים, מבינים מעט מאוד מכל מרקם החיים הפילי המיקרוסקופי. ככל שיותר יורדים לעומק חקר המוח, ככל שמבינים יותר בחקר המוח, מבינים פחות. התעלומה הולכת וגדלה. כאילו המטרה הולכת ופחות פחות מושגת. כמו איזה פאטה מורגנה, שככל שאתה מתקרב למקום המבריק, כאילו מתרחק ממך, אתה לא מצליח לתפוס אותו. אתה רודף כביכול אחרי הרוח. כך פה צריך להיות גם בעניין הזה. ככל שאני יותר עושה מעשים טובים, אני צריך להרגיש יותר מתעורר בקרבי הצורך להתבטל אליו, לגלות חלקי מחויבות נוספים. אז זה ויחשוב נוסף, תמיד? כלומר, נדרש פה כבר רמת מחשבה נוספת. זה לא אותה מחשבה שאתה השתמשת בתחילה להכיר שאתה שפל. פה זו מחשבה נוספת של יראת שמיים. זה עוד קומה של מחשבה. זו מחשבה שהיא צריכה לפתור לי את הדילמה התחושתית שלי בשעה שאני יודע הרבה תורה. ואני רוצה נורא להשוויץ, יש לי כבר כביכול במה. פה זה כבר לא טיפה סרוחה, זה כבר לא רימה ותולה, פה אני כבר בעל מעלה. מה אני אעשה פה? פה באה מחשבה נוספת, שכולה יונקת מיראת שמיים. והיא מבררת לי שגם המעלות שלי הם כאפס וכעין לעומת הים הגדול של המחויבות כלפי בורא עולם. בינוניות, שוב, פה אנחנו רואים שאם אני לא מפתח את המחשבה הבאה, אני נופל בגאווה. זה המשמעות. דרך למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. כלומר, אם אתה לא מגייס את המחשבה הזו בשעת גדולתך הרוחנית, אתה תפעול לשאול מטה. איזה שאול? שאול הגאווה. אתה חייב את המחשבה הזו שתציל אותך מזכיחות הדעת. אם לא תימצא לך המחשבה הזו בשעת הצורך ויחשוב, מה יעשה הבן ולא יחטא? משל לילד שהושיבו אביו עם ארנק של מעות בפתח בית זונות, מה יעשה הילד ולא יחטא? להושיב אדם עם מעלות, מעשים טובים והרגשת חשיבות רוחנית, להושיב אותו עם הארנק הזה, מה יעשה הבן ולא יחטא, אם לא תימצא לו המחשבה הזו ודומותיה שמצילות אותו? זה האנטיווירוס. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכל אין דברו. כל מעשים טובים, ויחשוב, כל מעשים טובים שיוכל לעשות, אינם כי אם טיפה מן הים, נגד מה שאני חייב לעשות. ויעשה כל מעשיו לכבוד שמיים, זה נכלל במחשבה הזאת, ויחשוב. כן? ויעשה, טוב, פה בעצם זה לא מחשבה, פה זה עשייה, נשים לב, כשהוא עושה מעשים טובים, אם כן קיבלנו פה, שני תרופות לגאווה. א', זה טיפה מן הים, ומחשבה שנייה, שיעשה הכל לשם שמיים. שיעשה הכל לשם שמיים. כלומר, יש בי מעשים טובים ונפלאים, אבל תתבוננו בי. הקדוש ברוך הוא משתקף דרך מעשיי. אני לא לוקח לעצמי את הגדולה. כשרואים אותי, רואים את רצון השם המתגלה. כי אני מכוון לזה. אני לא מושך את תשומת הלב אליי, אני לא משקר את הבריות, אני לא מנסה לגנוב את לב העם אחר אדוניה, אלא אני רוצה להשיב את העם לדוד או לשלמה. למי הגדולה? למי הגדולה? אני עכשיו במוקד פה, אני עושה מעשה טוב. מעשה טוב הוא מושך תשומת לב. מעשה טוב הוא מלביש את בעליו בלבוש מלכות. אבל מי משתקף דרך המעשים הטובים שלי? מי במוקד? מי במרכז? אל מי תשומת הלב? למי כבוד? כמו שאומר יורם גאון. כולם אומרים למי כבוד? כן, למי כבוד? למי הכבוד? יש יותר כבוד. למי יש יותר כבוד? זו השאלה גדולה. אז פה יש אחריות גדולה על האדם. אחריות גדולה מאוד. להיות מסוגל לשמש כמראה. זה נקרא אספקלריה המהירה, מדרגת נבואתו של משה רבינו, ששכינה מדברת מגרונו. הוא אספקלריה המהירה. כל מציאותו של משה רבינו, כי קרן אור פניו. כן? אור פניו. השכינה מדברת מגרונו. השכינה נראית על פניו. אין אבא אמינה אצל מי שרואה את משה, אין אבא אמינה שהוא מנותק מבורו. הוא אספקלר ימיר. אתה מסתכל במשה, אתה מסתכל על רצון השם. אי אפשר לטעות. הוא לא מצמצם את גודל החזון. הוא עושה דברים לשמם, הוא מדבר דברים לשמם, ועושה דברים לשם פועלם. כן? מדבר בהם לשמם, עושה דברים לשם פועלם. כל עניינו זה לגלות, לשקף את רצון השם. זה דבר מרכזי מאוד בעניין הענווה. יעשה כל מעשיו לכבוד שמיים, ולא להחניף לשום אדם. שום אדם. המעשים לא נועדו כדי למשוך את תשומת ליבו של פלוני, ולא אלמוני, זו לא מטרתם. כי אני מוריד את ערכם בצורה כזו. אני הופך את התורה, אני הופך את המצוות כקרדום לחפור בה, ולא לשם מטרתם האמיתית. לא להחניף לשום אדם, ולא לשום הנאה. מצוות לאו להנות ניתנו. למה לאו להנות ניתנו? מצוות לא להנות ניתנו, מכיוון שהמצוות הן לא שייכות בשום, לא שייכות בשום סוג הנאה. כי הנאה היא למעשה, מה היא משקפת ההנאה? השגה אנושית. אני מקיים מצוות כדי שיהיה לי טוב, כדי שאני אהיה קדוש, כדי שיהיה לי נחמד, כן? כדי שאני אהיה יותר מאוזן בפנים, יותר שלב, יותר רגוע, כן? חיי יהיו יותר בעלי ערך, לא טוב. לא. כי השם ציווה. ממילא גם תהנה, איך אפשר לאכול דבש ולא ליהנות, אבל אני מקיים את המצוות כי השם ציווה. כן? זה המדרגה הגבוהה ביותר. הוא ציווה, כן? הוא אמר ויהי. לא לשום ענה, אך יעשה הכל לשמו הגדול. זה שורש הענווה. אבל נכנע לפני הבורא ברוך הוא, כשיחל לגופו, או אחד מעבריו, או בעת שמתים בניו ואוהביו, בעת ירידתו מעושרו וגדולתו, או כשיזקין, בכל אחד מן המצבים האלו, האדם מרגיש ויודע, המוחש לא יוכחש, שהוא במצב ביש, ממילא כרגע יצר הרע לא יכול לטפח ולפתח בקרבו גאווה, כי יצר הרע אין לו את החומר הבסיסי של הגאווה, שזה, כן, ההישגים. הוא חולה, הוא ירד מגדולתו, שם ירחם, ילדיו מתו או חולים. מאיפה תתפתח הגאווה? אין לה בכלל חומר גלם להתפתח. אז ודאי שבמצב כזה, שאין מקום לגאווה, אז האדם פונה באופן טבעי לבורא. הוא מרגיש שהוא חסר יכולת. אז זה הזמן שנטיית האמונה הטבעית מתפתחת או מתגלה באדם. זה חבל או גלגל ההצלה שלו בשעה שפסו אמונים בעני ואפסי עוד. אז ברגע שזה מסתלק כל השומן של הגאווה, אין לה במה לאחז ולהתפתח, כלי הדם של הגאווה לא קיימים. זה כמו בגידול ממאיר. שהוא ניזון מכלי הדם. הוא ניזון מכלי הדם. לפעמים הגידול באופן פרדוקסלי כל כך גדל, אין כבר כלי דם כדי להזין אותו, ואז הגידול קטן בלי טיפולים. זה אחד הסיבות שלפעמים גידולים נעלמים. כי מרוב שהוא מתפתח, הוא צריך יותר דם. אבל אין כלי דם כדי להזין אותו, אז חלק מהגידול מת. דבר מעניין. כך הייתי כתוב בספר רפואה. אז פה, במצב שאדם כל המצבים שמתוארים כאן, השם ירחים ישמור אותנו שלא נזדקק בכלל למצבים האלו כדי להגיע לענווה. אבל המצבים האלו הם מצבים שאין כלי דם לגאווה. האדם מובס, האדם אין לו, לא נשאר באוויר, לא קמה רוח עוד באיש. נו, אז מתעוררת נטיית האמונה הטבעית שמגלה לאדם את גלגל ההצלה שעוד נותר. גלגל ההצלה זה אותו אל שהוא הכחיש את מציאותו בשעה שהוא, כן? שמן, עבה וכוסה, כן? בהרגשה של אני ופסיעות. אז שכל זה מסתלק, כל דממה דקה, והנה השם. אז הוא מגלה באופן טבעי את מציאות השם, את סמיכותו הגדולה אליו, והוא פונה אליו. הוא לא שואל לה, תציל אותי. זה עני קרה, השם שמע, יצילו מכל צרותיו. במצב העוני הזה, מתפתח צורך טבעי באדם, לבקש עזרה. נו, אז גם אז אומר כאן, באמת, תמיד זה רצוי, תמיד לשוב אל השם, ודאי, ודאי שזה רצוי, שוב יום אחד לפני מיתתך, תמיד. באמת, לעולם הענווה והשפלות, מקובל לפני השם, ברוך הוא. לא משנה מתוך איזה מצב האדם הגיע לתודעה, לתובנה האמונית הזו, העיקר שסוף סוף הוא מצוי שם. אבל זה לא משובח. כי כותב חובת הלבבות, שהענווה היא אחרי היכולת, כלומר, מתי הענווה היא מעולה יותר? כשהיא מתגלה דווקא במצבי יכולת של האדם. הוא יכול, הוא משופע, כמו שראינו, הוא משופע בכל טוב. ואף על פי כן, הוא ענב. כן? במצב כזה הענווה מעולה יותר. במצב כזה מתגלה עומק יותר גדול של ענווה. כי הוא מתגלה דווקא מתוך המחיצה והמסך הגדול של הרגשת היכולת. אם כן, הענווה היא אחר היכולת. כלומר, מדרגת הענווה היא נמדדת לפי היכולת שיש לאדם. ככל שיכולתו גדולה יותר, ואף על פי כן, את כל זה הוא מפנה לשם יתברך, למרות הפיתוי העצום להרגיש הנפסיות, בזה זה קרבת אלוקים יותר גדולה. יש בזה עומק של ביטול הרצון יותר גדול. מה שאין כן, במצבים של חוסר כל, לפעמים אפילו הפנייה לשם יתברך, היא נובעת מתוך אגואיזם. כן? כמו שהאדם במצב של עוני הוא מוכן אפילו לבקש מסונאיו הגדולים ביותר. למה? העיקר לחיות. אז זה לפעמים דווקא מראה על אנוכיות. זאת אומרת, פה האמונה הטבעית היא דווקא בשירות האנוכיות. אני רוצה לחיות. אני מוכן להודות בך. ריבונו שלם, נכון, נכון, אתה קיים, נכון. העיקר תן לי לחם. זה אפילו אנוכי, אבל לא באים בטענות. העיקר שסוף סוף, עם לשון בחוץ, הוא פנה לקדוש ברוך. זה העיקר. באמת לעולם, הענווה והשפלות מקובל לפני השם ברוך הוא. אך לא הגיע בזה לעיקר הענווה. לא הגיע בזה. הוא עדיין לא מסר את כל רכושו, את כל יכולותיו לשם ברז. לכן זה לא עיקר הענווה. כן? וחייב להתנהג בענווה במסע ומתן עם בני אדם, בענייני הממון לפני משורת הדין עם כל אדם. וכל הנהגתו עם העולם, הכל יהיה בשפלות ובנחת. כן, אז פה אנחנו עוברים כבר למישור אחר לגמרי, לא לגמרי, אבל פה זה כבר מישור שבין אדם לחברו. עד עכשיו ראינו בין אדם לבוראו. אבל הענווה, כן, אחרי שהאדם מזהה את מקומו באמת, מקומו אמיתי במציאות, ממילא כרגע הוא כבר מסוגל להתייחס גם לבריות. מה שמפריע לנו לתת מקום לזולת, מה שמפריע לנו להתחשב בעסקיו של הזולת, להתנהג איתו בענווה במסע ומתן, שוב זה בגלל תפיסת המקום המוגזמת שלנו. כן? הענווה מתבטאת גם אם כן בצמצום מקומי, או בהכרת מקומי האמיתי. הכרת מקומי האמיתי, כן, הוא ממילא נותן מקום גם לכוכבים אחרים להאיר. כאשר השמש שוקעת, אז הכוכבים מאירים. כשהשמש מאירה בגבורתה, הכוכבים לא יכולים להאיר. היא בולעת אותה. כשהשמש שוקעת, מתגלים הכוכבים. אם כן, כשהשמש שלי המנופחת, שמש הגאווה, היא מתחילה קצת לשקוע, היא מאפשרת גם לאחרים להתגלות. אז הענב פתאום מכיר בערך הזולת. פתאום הזולת נתפס בעיניו ככוכב מאיר. כן? ואז הוא מתנהג איתו בענווה במשא ומתן. הוא לא גוזל את כספו. הוא לא גונב את דעתו ונותן לו סחורה פקומה. הוא הולך איתו לפני משורת הדין בענייני הממון, כי הוא יורד לסוף דעתו של הזולת ולצערו ולצרכיו ומצוקותיו. אז הוא סולח לו, הוא רוצה לשמח, הוא רוצה לשמח אותו, הוא הולך לקראתו. הוא מבטר לו על שקל, כן? הוא מחזיר לו סחורה שלא הייתה מתאימה לו. מה?
אתה צודק.
אבל זה לא מה שכתוב. זה לא הכוונה פה. הענב הוא לא טיפש. הענב הוא לא טיפש, כמו שאמרנו. כן, אבל יותר מזה, אם נבין את שורש הענבה, נוכל להבין את התשובה לשאלתך. הענבה היא נותנת מקום לכל דבר, במקום מדויק. הענבה זה לא, כן, שכל העולם כולו חי על גופתי המתה. אני ויתרתי על מקומי, אז אחרים חיים. לא. הענבה זה תפיסת מקום מתאים שלי. אני עכשיו בורג במערכת. אני בורג, לא משנה, אני גל הרכובה, אני גל, אני סרן, כן? אני גלגל, לא, אני הגל, לא משנה. אבל יש לי את מקומי. יש לי את מקומי. ויש לך את מקומך. מקומי הוא נחוץ לי, מאותה סיבה שמקומך הוא נחוץ. הענב מבין שהוא לא יכול לוותר גם על הנוכחות הפרטית שלו, כי גם הנוכחות הפרטית שלו זה מה שמתברך. הוא לא הולך לוותר. אין לו זכות לוותר על מה שהוא. כי השם נתן לו את המציאות ואת הקיום האישי שלו. הוא עומד על רז הבריאה שלו. ריבונו של עולם, אתה מחיה אותי, ואתה רוצה בקיומי. אני לא אבטר על מקומי לאחרים, לא בגלל שאני גאוותן, כי אתה לא מניח לי לוותר. יש לך תפקיד. אז נוצר פה יחסי גומלין, נוצרת פה חברה, כן? נוצרת פה חברה שהיא מניחה לפרטים שבתוכה, לכל אחד ואחד, להרגיש את ערך קיומו הפרטי, ואת יחסו לסביבתו. זה הענב. הענב יוצר את המבנה ההרמוני, המבנה ההוליסטי, כן? שבתוכו לכולם יש תפקיד. כולם מקבלים את חלקם ותפקידם ביד רחבה, ולא מפריעים גם לאחרים. זה הענב. וכל הנהגתו עם העולם, הכל יהיה בשפלות ובנחת, בלי התנסות. בלי התנסות. טוב, צור כאן. האמת שאת הפסקה הזו למדנו פעם שעברה. עכשיו זכרים ללמוד אותה עוד פעם. כן, אני מצידי הייתי לומד את זה גם 100 פעמים. היו גם חידושים, ברוך השם. בעזרת השם.